בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות, אתם על שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו עושים לכם מדי שבוע סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, כמובן עניינים חברתיים ומה שנוגע לכיס של כולנו. מיד על האירו ששובר סי של כמעט 20 שנים של שפן מול הדולר, ננסה להבין איך זה ישפיע עלינו כאן בישראל, משבר האנרגיה וכל מה שנלווה אליו באירופה, גם על מבצע מיוחד של ההוצאה לפועל, גם על המחירים, מחירי החשמל שמזנקים בחדות. ננסה להבין האם הצד הזה הוא בלתי נמנע ואיך הוא הולך להשפיע כמובן על כולנו. האם יש מה שאפשר לעשות? האם משפחות מעוטות יכולת יכולות אולי לקבל איזושהי הקלה? ננסה להבין בעניין הזה, ועוד נושאים נוספים, הכל בשעה הקרובה. עורך אותה אייל ראובן, המפיק הוא שלומי פולק, על הביצוע הטכני שימי ברוורמן, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. כמדי שבוע פותחים בכותרות, שלום חיים גיל.
שלום וערב טוב.
הפרשן הכלכלי והאסטרטג, שבת אלינו אחרי חופשה קצרה, ולא מעט נושאים על סדר היום, אבל נראה לי נפתח באירו, בסיפור המטורף הזה.
כן, אמנם בסופו של דבר הוא קצת טיפס כלפי מעלה, אבל הוא היה ממש ממש קרוב לרמת שוויון מול הדולר, משהו שלא ראינו, אני חושב, 20 שנה לפחות.
אבל מעבר לסמליות שבעניין, זה מבטא פה משהו הרבה יותר עמוק.
וזה משהו הרבה יותר עמוק שבכלל אנחנו רואים באירופה, ומשום מה זה לא בא לידי ביצוע בתקשורת, לא אצלנו ולא במקומות אחרים. משהו עובר לאירופה, משהו לא טוב, והוא מאוד מאוד בולט, וכל מי שעיניו בראשו רואה אותו, ויש לזה, יכולות להיות לזה השפעות דרמטיות גם עלינו. אנחנו כבר מזמן
חוגים. מה פספסנו?
פספסנו משהו אחד שהתרחש בכל השנים האחרונות, וזה שאירופה עברה לשימוש באנרגיות ירוקות. זה שוק, סוג של התחסדות כלשהו שקשור למה שהם קוראים משבר האקלים. כתוצאה מזה הגדירו כל מיני דלקים כדלקים מזהמים, ולכן צריך להימנע מהשימוש בהם, מה שקורה עכשיו, כאשר פרצה המלחמה, ולמעשה הרוסים שולטים על הברז שמזרים להם גז, הם נכנסו למצב שבו התעשייה שלהם נמצאת בסיכון מאוד מאוד גדול. עכשיו, ממש עכשיו, אתמול, הרוסים הפסיקו את הזרמת הגז לאירופה דרך הנורד סטרים, זה הצינור שמזרים לגרמניה, ומשם לא כאן מדינות מרכז אירופה, והם אומרים שזה לשיפוצים לעשרה ימים. טוב, באירופה כבר לא משוכנעים שהגז יחזור, בטח לא שהוא יחזור לרמה הקודמת שלו.
זהו, שאין להם אלטרנטיבה, כי הם התכוונו להשקיע בקולטים סולאריים, ובינתיים הם א', מזהמים הרבה יותר, כי משתמשים בהמון המון פחם, מה שנגיד בארץ, שמשתמשים בגז טבעי, לא חותרים בזה, ופחות מרבע מהשימוש, ועל אותו פחם הם משלמים הרבה הרבה מאוד כסף, ובעצם אין להם איזשהו משהו באופק, הם לא רואים איזשהו סוף טוב בעתיד הנראה.
אין סוף טוב, יש חורף קרוב שיכול להיות שיעלה בחיי האדם שם, אין שם סוף טוב בכלל. זה לא מתקרב אפילו. תראה משהו אבסורדי, שבוע שעבר הם עשו, הם התאספו בפרלמנט האירופי, והם החליטו שגז טבעי ואנרגיה גרעינית, הם כבר לא מזהמים, הם ירוקים. מה קרה פתאום? שום דבר לא השתנה. אבל פשוט אין להם ברירה, כי ברגע שמשנים את ההגדרה, אז זה תואם לתקנות, אפשר להתאמץ.
אבל עד שיצליחו לייצר ולשנות, אתה יודע, זו ספינה ענקית שיקח עוד זמן לשנות את הכיוון שלה, אבל בואו נמשיך עוד לעוד כותרות
שאתה מבין. אנחנו מדברים על עליית מחירי החשמל, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שהמצב שלנו הרבה יותר טוב מכל האחרים. יחידת חום אחת שעלתה בעבר, בגז טבעי שעלתה בעבר פחות מדולר, תצא ב-700% בשנתיים האחרונות. המשמעות היא שמה שיש לנו מתחת למים, בים, זה פשוט קרן עושר מטורפת, שיכולה לעזור לנו להתמודד עם המשבר הכלכלי העולמי, אם יגיע המיתון שבאופק.
כבר עכשיו חוסרת לנו עשרות מיליארדים בכל שנה. מעבר לזה, יכולה עוד להיות פוטנציאל גדול להכנסות ומיסים ולייצוא ובכלל. אבל בוא נספיק רגע עוד כותרת אחת לפחות. אתה אומר, הזמן לשלם חובות זה עכשיו, מה קרה?
רשות האכיפה והגבייה עשתה משא ומתן עם 100 גורמים, גופים, חברות במשק, והיא הצליחה להגיע להסדרים מאוד נעים עבור החייבים לאותם גופים. מתוך ה-120 הסכימו לתנאים שהרשות הציעה, והמבצע, מבצע הגבייה שמתחיל בהנחות של 40% ויכול להגיע ליותר וגם פריסה נרחבת, הוא מסתיים בחבב בלול, לפני ראש השנה, וכאילו שהם באו ואמרו, אוקיי, בואו לפני ששמיטה נגמרת, נעזור לכם לשמוט חובות.
אוקיי.
אז כמי לפני כמה ימים ועד סוף השנה, מי שיש לו חוב בחלק נכבד מהחברות הגדולות, יכול לגשת, הוא גם יקבל הודעה מרשות האכיפה והגבייה.
אז איך זה עובד פרקטית? מי שרוצה שיש לו חובות והוא לא ידע עד עכשיו איך להתמודד עם זה, ועכשיו יש לו הזדמנות לסגור אותו במחיר שפוי, מה הוא צריך לעשות?
בעיקרון הוא אמור לקבל פנייה מרשות האכיפה והגבייה, הוא יכול גם לפנות למשרדי ההוצאה לפועל ולשאול מה החוב שלי והאם אני נכלל בתוך ההסדר הזה, ואז יכול לקבל הנחה שמתחילה ב-40%, זה כמובן פריסה רחבה, כדי שיוכל להיכנס לשנה הבאה כשהוא ללא חובות.
עוד כותרת אחת ממש בקצרה, אתה מביא בכל זאת בשורה, מחירי הדיור שהיו כל הזמן בעלייה, מה, יש עוד אינדיקציות שעשים מאחורינו אולי?
3 חודשים ברציפות, מספר העסקאות שנסגרות נמוך ממספר העסקאות שנסגרו בשנה הקודמת באותה תקופה. במרץ הייתה ירידה של 5%, באפריל הייתה ירידה של 18%, ובמאי הייתה ירידה של 16%. המשמעות עדיין לא ברורה, אבל רואים כאן שזה כבר לא איזושהי טעות, דגימה או איזשהו משהו עונתי, רואים כאן איזושהי מגמה, אם המגמה הזו נמשכת.
וזה כנראה גם לא רק המשקיעים שניסו לנצל מס.
שמוכרים דירות, נכון, בהחלט.
אז אם המגמה הזאת נמשכת, מה? אז אנחנו...
אז תעביר לנו עכשיו שאנחנו נראה, אם לא ירידת מחירים, נראה בלימה בעליית המחירים, סביר מאוד להניח שזה מתכתב עם ה... עם הגלי הפיתורים בהייטק שהולכים ומתגברים, וההייטק הוא להזכירך אחד מהדלקים המשמעותיים, אחד הזה שפשוט לשפוך שמן למדורת המחירים, אז ברגע שהצטמצם השמן, סביר להניח שגם המחירים הצטמצמו.
אנחנו ללא ספק נמשיך להידרש לנושא הזה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה.
ערב טוב.
ערב טוב. שלום, עופר פיינשטיין.
פיינשטיין, שלום, ערב טוב.
עופר, ערב טוב, מנכ"ל המועצה לצרכנות, וכינסנו אותך כדי לדבר על מה קורה במחירים, אבל אני רוצה רגע להתעכב על כותרת נוספת שאתם מוציאים היום, שקשורה לחברת שטראוס, אותו ריקול ענק שעשו, אספו את השוקולדים, בינתיים עוד אין שוקולדים חדשים, אבל כל אותם מאות אלפים אולי, של אנשים שרכשו מוצרים, מתקשים מאוד לקבל את הזיכוי הכספי, נכון? אתם מדברים על זה היום.
נכון. לצערי שטראוס, במקום לנקוט במדיניות מכילה ומרגיעה שמפצה את כל הצרכנים שניזוקו, מערימה קשיים על קבלת ההחזרים, בין אם זה באמצעות אפליקציה מיוחדת שצריך להוריד ולקבל את הכסף רק דרכה, כלומר אפליקציה של קניות, במילים אחרות, תקנו ותמשיכו לקנות אצלנו ותקבלו מאיתנו הנחות.
ככה לא... יש הרבה מאוד אוכלוסיות, בין היתר הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, שגם אין להם את האפשרות להתקין אפליקציה אצלם, גם לו הם רוצים, ובעצם הם מחוץ למעגל.
נכון, יש אוכלוסיות שלא יכולות, יש אוכלוסיות שלא רוצות, ובכלל אנחנו חושבים שאין לכפות על הצרכנים, בעיקר לא כאשר אתה גורם להם עוולה, אין לכפות עליהם דרך ספציפית שבה תועיל בטובך להחזיר להם את כספם.
החוק ולכן... אגב מדבר על אפשרות כזאת?
לצערי החוק, לצערי אין חוק מסודר בנושא ריקול בישראל, ואנחנו בהחלט נפעל בעניין, התחלנו כבר לנסח את הדברים, אבל יש מספר תובנות ייצוגיות שכרגע בשלבים ראשונים כנגד שטראוס, אני בטוח שהנושא יעלה גם שם, אנחנו לבטח נעלה את זה.
אז אוקיי, אז אנחנו נמשיך ונעקוב, אם שטראוס ירצו להגיב, אנחנו נשמח להביא את התגובה שלהם, אבל אני רוצה ברשותך להמשיך לנושא הבא, וזה השוואות מחירים שאתם עושים בשגרה, ועוקבים אחרי רמות המחירים בשוק, באמצעות אותו חוק שמחייב את השקיפות המחירים של הרשתות, הרשתות הגדולות, ומה אתם מוצאים?
אכן נכון, זה כלי חדש שאנחנו השקנו לאחרונה, שבו אנחנו דוגמים למעשה את כלל המוצרים הנמכרים ביותר בישראל. ואת זאת אנחנו עושים באמצעות אתר פרייסז. לאתר פרייסז, או בעצם לאתר הממשלתי שממנו פרייסז לוקח את הנתונים, משדרות כל, לפי חוק המזון, משדרות כל הרשתות, או מה שקרוי הקמעונאים הגדולים, אחת לכמה שעות את כל המחירים, לכל המוצרים, לכל הסניפים. כלומר, זה מין בליל אינסופי של מספרים וברקודים, ואנחנו מצליחים באמצעות חברת פרייסז למפות את זה ולעקוב אחר השינויים במחיר לפי תאריכים וחלוקות זמן שאנחנו עושים.
אז איזו השוואה עשיתם ביחס איזו תקופה לאיזו תקופה אתם משווים?
עכשיו, אנחנו השווינו לאחרונה שתי תקופות. אחת זה פשוט חודש או חודש וחצי אחורה לחודש מאי, ואחת זה לשנה קודמת, בדיוק אותו תאריך, שנה קודמת, ואני חייב להגיד שהזדעזענו מהתוצאות.
בוא תגיד אותם בקצרה.
עליית מחירים חדה ביותר של 6% שנה מול שנה, ו2% מתוכם רק בחודש וחצי האחרונים.
אלו עליות... שזה אתה מדבר על כלל המוצרים. פנימה, למשל, אורז ב14%, ירקות ב7%, פסטה ב10%, פסטה הייתה בכותרות, ויש הצדקה לעליות המחירים החדות האלה כל כך, כשמדברים על אותו מחסור עולמי או מחירי הסחורות, זה יכול להצדיק עלייה כל כך דרמטית?
להערכתנו לא. להערכתנו יש פה חריגה מעבר. אנחנו רואים את העליות על כל, על מרבית המוצרים, כמו שאמרת, בחלקם באחוזים הרבה יותר גדולים, חלקם לא קשורים כלל, מדובר במוצרים ישראלים, שגם חומרי הגלם בישראל, חלקם מוצרים מיובאים שלא הייתה צריכה להיות השפעה כל כך גדולה, צריך גם לזכור ששער המטבע ירד, צריך גם לזכור שהמחירי ההובלה יורדים לאחרונה, יש גורמים גם מאזנים, אנחנו לא רואים את זה בעליית המחירים, יש לי, לנו חשש כבד, שמה היצרנים עשו פה איזשהו סיבוב, במובן שהעלו קצת יותר ממה שצריך, כדי, מאחר והם יודעים שיש תרומה ציבורית ולא יוכלו בקרוב לעלות שוב, אז לוקחים פור קדימה. כי פער כזה גדול הוא בלתי ניתן לזה.
נגיד, בשמנים אגב, האמת שכל מי שעושה קניות ומאזין לנו כרגע, מהנהן בטח בראש ובכעס, ואומר, אני בטח שאני יודע את זה, אני מרגיש את זה, כשאתה מדבר על 14% בשימורי טיירס ו-28% בשמנים צמחים, בטח כולנו מרגישים את זה, כל מי שעושה קניות מרגיש את זה. והשאלה שלי אליך, יכול להיות שהגולם גם פה על יוצרו, הרי אתם הייתם בין אלה שדחפו להקים את אותם אפליקציות שמחייבות את הרשתות לדווח את המחירים, ואולי זה אפשר לרשתות לראות בכל רגע נתון מה המחירים של המתחרים שלהם, ולהשוות כלפי מעלה וליצור לנו מצב של היעדר תחרות ושל מחירים גבוהים.
אנחנו לא דחפנו לכלי הזה, אנחנו חושבים שהכלי הזה הוא לא נכון, הכלי הזה הוא לא מיטבי, וזה
אחד הכלים...
כן, תשמע, זה נקרא שקיפות, אבל זה לא שקיפות. בוא, זה שרשת מפרסמת באיזשהו מחשב על שנמצא ברשות, את המחירים, זה לא הופך אותם לשקופים לציבור. ולכן הדרך להפוך את זה לשקוף לציבור, זה לייצר באמת שקיפות ונוחות, ודרך שבה כל אזרח כמוך, כמוני, שרוצה ללכת לסופר, בדקה אחת יעשה השוואת מחירים ויוכל לדעת איפה לקנות, זה לא ניתן במציאות. לעומת זאת, הרשתות עצמן שעוקבות כמונו, אחר המחירים של מתחריהם, קל להם מאוד היום לעשות את התחרות, או לצמצם את התחרות. כלומר, זה כלי נוח לקמעונאים, ופחות נוח פרקטית לצרכנים.
אז אנחנו מסכימים בעניין הזה, אז אני רוצה לשאול אותך, כשאומרת ראש רשות התחרות, אין מה לעשות, אנחנו אי קטן, והמחירים פה יהיו יותר גבוהים מאשר באירופה, ובעצם מרימה ידיים, מה אנחנו הצרכנים יכולים לעשות, ואיך אנחנו יכולים להשפיע על, על, על המחירים בכל זאת?
אני חושב שיש לנו השפעה גדולה מאוד. אני חושב שהצרכנים צריכים לצאת קצת מאזור הנוחות. לכולנו נוח לקנות קרוב לבית, לכולנו נוח לקנות בסופר שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים את העובדים, אנחנו מכירים את איפה כל דבר נמצא, אבל אנחנו משלמים על זה ביוקר. ולכן מה שנכון יותר לעשות, זה לעשות צרכנות נבונה במובנים הכי פשוטים. אתם מגיעים למדף, אתם רואים את השמנים עליהם, דיברת את הפסטות וכדומה, תחפשו את המוצרים הזולים, הם קיימים. ברשתות הגדולות, בסניפים הגדולים הם קיימים, יש אלטרנטיבות, אם זה המותג הפרטי.
בוודאי ברשתות של הציבור החרדי. אגב, בין הרשתות השיווק יש פערים?
כן, פערים גדולים. כן, פערים לא מבוטלים, פרסמנו את זה בדוח.
אתה רוצה לפרגן? מי הזולות?
רשת רמי לוי היא הזולה ביותר, בצורה די מובהקת.
אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, ונקווה שבעתיד יהיו בידיך בשורות טובות יותר בעניין, כי זה כואב בכיס לכולנו, ולא דיברנו על מחירי הירקות, ששם נראה שמישהו גוזר קופון גדול על כולנו, אבל אנחנו נידרש לזה עוד בהמשך. עופר פיינשטיין, מנכ"ל המועצה לצרכנות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. הורים, בקיץ סכנת השריפה לא יוצאת לחופשה. אז הרחיקו מצתים וגפורים מהישג ידם של הילדים, ושימרו על היקר לכם מכל, שומרים יחד על בית בטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
הווה ימה, חוויית טבע מושלמת בימת הכנרת. חדש, פארק שייט לנהיגה עצמית, כאן בכנרת. באים, שתים, מתרעננים ומבקרים בעזרת האפליקציה שלנו בפינות הטבע הקסומות, הבזורות על שפת האגם. זה חווה ימה, חוויית טבע מושלמת בימת הכנרת. סירות מיועדות למשפחות ולקבוצות עד 7 אנשים.
לפרטים והזמנות חייגו 072-330-77-85.
מה המדדים שלך להצלחה? שליחות? סיפוק? פרנסה, אתגר?
חדש בקמפוס החרדי מכללת אשקלון, תואר BSN בסיעוד. בואי לקבל את כל הכלים להצלחה כאחות מוסמכת ולהתפרנס ממקצוע מבוקש ומספק במגוון תפקידים במערכת הבריאות. הרשמי עכשיו 077-230-4652. מכללת אשקלון.
מריח טוב, מרינדת מנגו וג'ינג'ר, בייבי תפוח אדמה קריספי ופטרוזיליה, יין שרדונאו וצלצלי שלוט, אבל הסיפור העסיסי, הפרגית של נתח גורמה.
פרגיות אוף של נתח גורמה, הופכות כל מנה לגורמה. חדש במטבח, נתח גורמה, נתחי אוף מובחרים ממיטב המשקים, בחיתוך מושלם של קצבים מקצועיים, עם מינימום שאריות ושומנים להכנה מיידית. נתח גורמה, בחשות הרב רובין.
דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים, ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את זכאותכם באתר וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
כל ששון וכל שמחה
כל שיפוץ וכל חופשה.
כל הלוואה לוקחים ממקס, בתנאים טובים יותר מהבנק. כוכבית 5771. לקבלת הצעה להלוואה ממקס עד 150 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, חייגו. כוכבית 5771. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית מינימום של פריים פלוס 3%. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותם. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל. קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 4 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים. בכפוף לתקנון.
3, 2 ו... לוסטיג, יש רק אחד. ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג מסתיימת. הלימודים מתחילים באלול. שבוע ייעוץ מרוכז בין התאריכים י"א עד י"ח בתמוז, 10 עד 17 ביולי. בואי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118. כוכבית 3118.
סוף עונה, על אמת? על אמת! מבחר ענק של חולצות לנשים וילדים ב10 שקלים בלבד. עכשיו בתמנון.
חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
בין 30 פלוס? אל תדפדף עוד שנה. המכינה המקוצרת לעבודה סוציאלית בקמפוס החרדי מכללת אשקלון יוצאת לדרך. חייג עכשיו 077-230-4652.
אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך בשפע רוחניות וגשמיות, להם ולצאצאיהם. 42 יתומים נישאים בחודש תמוז. לפני שנים הם איבדו את אבא או אמא, ומילדים שמחים ומאושרים שלא חסר להם דבר. הם הפכו ברגע אחד ליתומים, ועכשיו הם מתחתנים. הודיע הצדיק רבי בנימין פינקל שליטה, כי הוא יעתיר על תורמי הקרן למילוי כל משאלותיהם לטובה. בעזרת השם, התקשרו עכשיו וקחו חלק בחתונה. תונת היתומים, 1-800-39-4747.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
חמש ועוד 26 דקות, אתם על שטח כלכלי, עוברים לנושא בוער ממיוחד ומחשמל במובן הרע. שלום, נתנאל היימן.
ערב טוב.
ערב טוב, מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, ואתם מגיבים להחלטה של רשות החשמל, שהיא עדיין כפופה לשימוע, אבל החלטה לעלות בכמעט 10% בחדות את תעריפי החשמל. עכשיו, עוד לפני שמסתיימת השנה. מה הטענה שלכם?
בואו נתחיל קודם בהשפעה. אנחנו מדברים על עלייה של כמעט 10% במשקי הבית, לפי, כמו שאמרת, לפי הצעת רשות החשמל. לעסקים, דרך אגב, ההצעה היא לעלות יותר מ10%, כי זה תעריף קצת שונה. זאת אומרת, תעריפי החשמל יעלו, נגזרת מהם גם תעריפי המים, כי צריך המון חשמל בשביל להתפיל מים, וכמובן בתוך רכיבים אחרים במשק, הצמדות של הארנונה אפילו, שמדדי המחירים כולים, זאת אומרת, יש לנו פה שרשרת של מחירים שהם כולם מושפעים מההחלטה הזו של רשות החשמל. עכשיו, אנחנו הצענו מנגנון שכבר נוסע בעבר, זאת אומרת, היה בעבר משבר אנרגיה גדול ב-2012, ורשות החשמל החליטה בזמנו להקטין את העלייה, זאת אומרת, לפרוס אותה, כמו בתשלומים במרכאות, לכמה שנים קדימה.
זה גם נעשה, זה נעשה בעבר במובן מסוים, כשהייתה עלייה ופרסו אותה.
נכון, אז אנחנו מציעים להחזיר את אותו מנגנון מ-2012, לפרוס את, את העליית, לא מחיר הפחם, מחיר הפחם אפשר להשפיע, אבל את ההכרה במחיר הפחם לכמה שנים, ולמה זה נכון כלכלית גם, כי אנחנו הרי יודעים שממשלת ישראל החליטה שאנחנו באיזשהו שלב ב-2025-2026, אנחנו נפסיק להשתמש בפחם. ולכן העלות הגדולה הזאת, נכון, ולכן העלות הגדולה הזאת, עוד כמה שנים היא כבר לא תהיה לנו אותה. אז אני אומר, בואו היום שהמשק נמצא באיזושהי סחרחורת של מחירים, ואנחנו רואים מה קורה בכל העולם, בגלל הסגרים בסין, ובגלל המשבר באוקראינה, ומחירי הסחורות. אני אומר, אנחנו אומרים, זה כרגע לא הזמן להעלות את תעריף החשמל בצורה כל כך קיצונית.
יגידו לך ברשות החשמל, את זה בדיוק מה שעשינו. היינו אמורים לעלות ב-15-16%, אגב, המחיר הפחם כמובן עלה בהרבה יותר, גם מחיר הדלק, אבל אומרו, אנחנו עלינו, אלינו בצורה נמוכה יותר, פחות ב-10%. אגב, זה מעניין פחות ב-10%, כי שר האוצר אמר שלא יעלה ב-10%, אז אולי בגלל זה בחור 9.6.
באורך פלא זה נקבע על 9.6, כן.
כן, אז, אבל השאלה, יכול להיות שהעלייה עכשיו היא הרע במיעוטו.
אנחנו... קודם כל אתה צודק, הם הכירו כרגע במחצית, פחות או יותר במחצית מהעלות של הפחם שהם היו צריכים להכיר בה. אנחנו אומרים, זה, בתקופה הנוכחית זה לא מספיק. תפרסו את זה לשלוש, לארבע, לחמש שנים, יהיה לנו מאיפה להחזיר את זה. נכון שזה לקחת הלוואה, ולקחת הלוואה זה אף פעם לא דבר טוב, אבל עדיף לנו בנקודה שאנחנו נמצאים בה, כן למתן את העלייה הזאת ולשטח את הפסגה הגדולה הזאת של עליית התעריף.
אבל יכול להיות שהפנייה לרשות החשמל אולי היא העבודה הקלה, כי מי שבסופו של דבר אמור לקבל החלטה כזאת, היא החלטה משקית, שיש לה השלכות ארוכות טווח, זו הממשלה, ולא רשות החשמל, שהיא רשות שאמורה לקבל החלטות מקצועיות כדי להגן על הארגון.
אני מסכים איתך, התפקיד של רשות החשמל הוא לקבוע תעריפים מקצועיים. במצב רגיל, והתחלנו בזה באמת לפני כחודשיים, היינו עושים שיח יותר מעמיק עם משרד האוצר ועם משרד האנרגיה בשביל למצוא פתרונות תוספים. אנחנו הצענו להם פתרונות, לדוגמה, דרך מחיר הגז ודרך תמלוגים של הגז, כל מיני פתרונות, אבל הם פתרונות שבאמת דורשים החלטות ממשלה, בגלל שאנחנו נמצאים בממשלת מעבר שלא יכולה לקבל כאלה החלטות, אז אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר עם אנשים וגם במשרד האוצר ובמשרד האנרגיה וגם לקבל סימפתיה, אבל הידיים שלהם די כבולות. ממשלת מעבר לא יכולה לקבל כאלה החלטות, ולכן, בצער לנו, אנחנו פונים באמת לאירור הזה במסגרת השימוע של רשות החשמל.
ואתה רואה איזשהו סיכוי בעניין הזה?
אני מאוד מקווה. אני חושב שאנחנו באים עם טיעונים, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אנחנו באים עם תקדימים כלכליים, אנחנו גם מביאים תחשיב כלכלי, על איך אפשר לעשות את זה בצורה באמת שגם אפשר יהיה להחזיר את ההלוואה הזאת, וזה לא קצף
שילך לאיבוד. ומה, לוז רק לסיום? מתי אמור להיות השימוע?
השימוע, אם אני זוכר נכון, אנחנו נגיש אותו בעוד כשבוע, זה התאריך שרשות החשמל קבעה, ולקראת סוף החודש תתקבל ההחלטה, ואנחנו ננחם על כל אחוז, על מנת באמת שהתאריפים האלה לא יתגלגלו לא לציבור, ולא לעסקים, ולא לתעשייה.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. נתן ליימן, מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים. תודה.
תודה לכם.
ועכשיו, שלום למרואיין הבא, באותו נושא בדיוק, אורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל.
אהלן צבי.
אהלן, מה שלומך, אורן?
ברוך השם, אין טענות.
יופי, זה טוב. יום לא קל עבורך בשביל לדברר את חברת החשמל, לדברר אירוע כזה של חברת החשמל.
תראה, קודם כל זה לא אירוע של חברת החשמל, זה אירוע של רשות החשמל.
נכון.
כן, זה יום לא קל, כי אני גם...
רגע, בוא נעשה רגע הסבר קל, מה ההבדל בין רשות החשמל לחברת החשמל, לטובת המאזינים?
מאוד פשוט. רשות החשמל היא הגוף שמפקח על חברת החשמל, הרגולטור שלנו, מה שקוראים, המאסדר בעברית, והיא זו שקובעת את תעריפי החשמל. אנחנו, חברת החשמל, מיישמים את ההחלטות של רשות החשמל בהיבט של קביעת התעריף ועוד אמות מידה, אם אתה רוצה סוג של חקיקת משנה. רשות החשמל היא הגוף שמעלינו בהיבט הזה, מפקחת עלינו וקובעת הרבה מאוד מהדברים, בעיקר בהיבט הכספי שזה התעריף.
אז אני אתן גילוי נאות ככה בשידור. הדוברת של חברת חשמל אמרה לנו, המרואיין הטבעי זה מרשות החשמל, אבל היא חשוב מאוד לשמוע את הקול שלך בעניין הזה, אז אתה תצטרך להיות במקרה הזה הפרקית.
הדוברת שלנו כמו תמיד צודקת.
היא צודקת, נכון? אין לי ויכוח, ובכל זאת אני שמח שכן הסכמת להתראיין. ואתה יודע מה, נשאר אותך הפוך. אם רשות החשמל בסופו של דבר היא לא גוף פוליטי, לא גוף שמקבל החלטות מה אנחנו רוצים או לא רוצים, אלא גוף שרואה בסופו של דבר מה העלויות ואיך צריך לממן אותם, מסתכל ואומר לעצמו, רגע, אם העלויות עלו ב-15-18 אחוזים, למה לעלות רק ב-9.6? אולי העלייה הקטנה יחסית מהעלייה האמיתית, אולי היא צעד לא נכון?
אז אני אומר, קודם כל את השאלה הזאת באמת אתה צריך לשאול אותם, כי אני לא ישבתי במליאת רשות החשמל שדנה והחליטה על תעריף החשמל. אני כן יכול להגיד לך שהעלייה הזאת, וישראל היא ברת מזל, בהיבט הזה, משום ש... מכמה סיבות, אבל לנו, אצלנו אם העלייה היא הייתה 10%, אז בעולם כולו העלייה היא של 10%. ובישראל... מסיבות, אם אתה רוצה אני אפרט אחר כך, אנחנו ניצלנו, אבל יש פה סיבה שהיא מגמה עולמית של מחירי הפחם שעלו ב-500-600 אחוזים. 23 אחוזים מהחשמל בישראל מיוצר באמצעות פחם. אם נניח סתם בשביל לסבר את האוזן, אז בראשון לראשון 21, זאת אומרת לפני שנה וחצי פחות או יותר, טון פחם עלה $68. היום הוא עולה בערך 425-430 דולר.
וואו.
זאת אומרת, אם תעשה זה חלקי זה, אתה תגיע למספר מדהים של 5.5, זה פי 5.5, זאת אומרת 550 אחוז. זה משהו שקשה מאוד, אתה יודע, כאילו, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל מה הנס שלנו? הרי תראה, בסוף, מה שקורה זה שיש את הקורונה, שגרמה לעלייה דרמטית במחירי הסחורות, ואחרי זה, יש גם, הצטרף לזה גם המלחמה, הצטרפה לזה המלחמה באוקראינה, שגררה חרם על רוסיה. עכשיו, חלק גדול מהפחם בעולם מגיע מסיביר, דרך נמל בעיר רוסית, וואי, ברח לי השם שלה עכשיו. כן, ברגע שהחרימו את רוסיה, אז אי אפשר היה לקנות פחם ממנה. ורוסיה, בתגובה לחרם, וזה גרם עודף ביקוש, זאת אומרת, זה גרם לביקוש גדול מאוד לפחם, עודף ביקוש מעלה מחיר. נכון. ובתגובה לדבר הזה, רוסיה בעצם לקחה את הגז וחסמה את זרימת גז ממנה למדינות אירופה. ואז מדינות אירופה עכשיו, גרמניה הירוקה, שתמיד מדברת על אנרגיות מתחדשות, מחפשת עכשיו פחם, לייצר באמצעות פחם מזהם, וזה, למה כי אין לה גז, ואז זה יצר עודף ביקוש על עודף הביקוש לפחם, כי בעצם הם מחפשים פחם, וזה אלא עוד יותר את המחיר.
הסיבות לעלייה הן ברורות, אבל בסוף אני רוצה לנסות להביא ממך, אורן, המאזין עכשיו שיושב בבית, ויש חלק מהמאזינים שאומרים, וואו, זה עוד התייקרות ועוד התייקרות, טוב, מה אני צריך להוריד, או איך אני יכול לספוג את זה, אבל יש כאלה שלא מסוגלים לספוג, ומסתכלים עכשיו ומקשיבים בחרדה, ומפחדים מניתוק החשמל. יש לך משהו להגיד לאנשים שלא יודעים איך הם הצליחו לשלם את החשבון החשמל בחורף הקרוב?
כן, שני דברים. קודם כל, החשבונות יהיו גבוהים, אמרתי את זה קודם. ויש לנו בניית ציפיות או תאום ציפיות עם הציבור שאנחנו עושים, אבל חשוב להבין שני דברים. חשבון החשמל שלנו מורכב ממכפלה של התעריף, שהוא לא בשליטתנו, 49.5 אגורות לקילובת שעה, כפול כמות הצריכה שלנו. זאת אומרת, יש צד אחד במשוואה הזאת שאנחנו כן שולטים בו, שזה כמות הצריכה, ואני מציע לכולם לחשוב איך אפשר לחסוך בחשמל. זה לא כל כך נורא, ואפשר לעשות את זה. Okay. ואז אתה מוריד את חשבונות החשמל. מצד שני, מדיניות האכיפת הגבייה של חברת החשמל השתנתה לחלוטין. בשנתיים האחרונות כמעט ולא ביצענו ניתוקי חשמל, מה שהגדיל את החוב של הציבור כלפינו, של הלקוחות שלנו כלפינו, מ-180 מיליון שקלים לבערך 400 מיליון שקלים.
Wow.
וזה מה שהציבור חייב לנו היום, וזה המון המון כסף, וחברת החשמל סופגת את העניין הזה, ואתה יודע, זה בסוף מדיניות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ודבר שני, אנחנו...
זה מדובר על אזרחי ישראל, נכון? לא רשות פלסטינית.
כן, כן. לא, 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 לא קשור לרשות הפלסטינית. אזרחי ישראל, המאזינים שלנו, אנחנו, אתה, אני. והדבר השני, הוא שאנחנו מבדילים בין שני סוגים של אוכלוסיות, אלה שלא יכולים לשלם, ובהם תהיה התחשבות, תכף אני אגיד מה, ואלה שלא רוצים לשלם. מי שלא רוצה לשלם, לאלן סרבן תשלום, אנחנו נגבה ממנו בכל הדרכים שעומדות בפנינו.
אבל אלה שלא יכולים, אז בוא בקצרה, כי ממש נגמר לנו הזמן, בוא תגיד מה הפתרון שלכם.
קודם כל אנחנו בקרוב נצא, יש אפשרות לפרוס תשלומים, יש אפשרות, אנחנו נצא עוד מעט בשמיטת ריביות וכנסות, ויש למי שבאמת לא יכול בנעזר בעובדים סוציאליים, יש לנו קרן מיוחדת שהקמנו בתקציב של 15 מיליון שקלים מדי שנה, שהמטרה שלה היא בעצם לסייע למי שלא יכול לשלם את חשבונות החשמל, יש לנו ועדה ציבורית.
דרך רשויות הרווחה, דרך עובדים סוציאליים?
דרך עובדים סוציאליים, ואנחנו יכולים לעזור מאוד בעניין הזה, לא רוצה להגיד מה ממש, אבל
זה בהחלט בשורה חשובה.
ולא ינתקו, מי שלא יכול לשלם, לא ננתק לו חשמל, נגיע איתו להסדר.
אורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל, מאוד רציתי לדבר איתך על הזדמנות שווה, על הפרויקט המדהים הזה שלך להעסקת בעל...
לא נערבב שמחה ושמחה.
אבל אנחנו נעשה את זה בפעם אחרת. תודה, אורן אלמן.
צבי, תודה לך, ביי ביי.
פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חושבים קדימה עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
מכבי, סטנדרט הבריאות הגבוה בישראל. כוכבית 45-35.
תראו, אני תמיד מחפש את הטאץ', ובספיריט בר שבת באמת שמצאתי. טאץ' של עיצוב מושלם ומזיקה בטאץ' אחד. קבלו אותו, ספיריט שבת.
איזה חום היום! אני נשאר בבית!
לקוחות כללית, גם הקיץ, מגוון שירותי הרפואה מהבית לרשותכם. רופאים אונליין, טייטו, יישומון אפליקציית כללית החדש, בית מרקחת אונליין, בדיקות מעבדה עד הבית ואולטרסאונד ביתי. כי הבריאות המתקדמת ביותר באונליין...
בטוח זה כללית!
כללית, צעד לפני בשביל הבריאות שלכם.
הקיץ הזה יהיה... אקסטרה מרענן, אקסטרה טעים עם אקסטרה פרי. חדש, ג'אמפ אקסטרה פרוט, אותו הג'אמפ, יותר פרי. לבריאות.
רוצים לעבוד בהייטק, בפרסום או בכלל לעבוד מהבית? ג'וביק, אתר המשרות החדש לציבור החרדי. כל המשרות המותאמות לציבור החרדי במקום אחד. אתם עדיין כאן? כנסו עכשיו לג'וביק COIL ומצאו את העבודה הבאה שלכם.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
אין לי כסף לתואר.
אני לא יכול לשרוף כמה שנים על לימודים.
מספיק עם התירוצים. בקמפוס בני ברק של המכללה למינהל, גם אתם יכולים. לימודים בשעות וימים נוחים, קורסי מכינה, מלגות למתאימים, השמה במהלך הלימודים, ואתם עם תואר. מהרו להצטרף. 077-8050-750.
גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. האזינו לדבריו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מה יזכה האדם הזה שתורם לצלת ילדי ישראל? מה אפשר להגיד לו? מה הוא יזכה?
להם ילדים צדיקים.
מה יזכה בעזרת השם התורם לקרן ההסעות? שיהיו לו ילדים צדיקים. נחת מהילדים זה קרן ההסעות. מתקשרים עכשיו ומאמצים ילד שיגיע בזכותכם יום יום ללמוד תורה. 1-750-66-22 1-750-66-22.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
יש לכם בעיה כלשהי? דיפנוזי סנטר, והבעיות ייעלמו תוך זמן קצר. חייגו עכשיו 0538-660-680.
סוף עונה, על אמת? על אמת! מבחר ענק של חולצות לנשים וילדים בעשרה שקלים בלבד. עכשיו בתמנון.
יולדות זה הבייבי שלנו, ולכן במעייני הישועה דאגנו לרופאים הטובים והמנוסים בישראל ולמיילדות מיומנות ומקצועיות שיעניקו לה חוויית לידה VIP. אצלנו במעייני הישועה את אחת ויחידה.
הורים, בקיץ כשהילדים לבד בבית, סכנת השריפה לא יוצאת לחופשה. התנת סוללת ליטיום ללא השגחה, סכנה. משחקים באש, סכנה. ילדים המבשלים ללא השגחה, סכנה. למען היקרים לנו מכל, בואו נשמור על בית בטוח. התקינו בבית גלאי אשן שיגנו על ילדיכם. וזכרו, במקרה חירום חייגו 102 ללוחמי האש. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
רבע לפני שש בשטח כלכלי, נזכיר ונאחל לחסידי חב"ד ומי שחוגג היום את חג הגאולה של הרבי הרייץ מלובביץ', שיהיה להם חג שמח, ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכה, ושלום הרב שלמה אישון.
שלום וברכה, לך ולמאזינים.
ראש מכון כתר כלכלה והלכה, ואנחנו שבוע פרשת פנחס, ומה דבר ההלכה לשבוע הזה?
אז פרשת פנחס עוסקת בין השאר בדיני ירושה, ובעניין הזה חשוב לעורר שכידוע חוק הירושה שונה מאשר דיני הירושה בתורה. אדם שרוצה להוציא צו ירושה צריך לוותר בעצם על מה שהחוק, על מה שהתורה בעצם נותנת לו, וכדי שיוכל להוציא צו ירושה. אבל אני רוצה רק להעיר בעניין צוואה. כשאדם רוצה לכתוב צוואה, שבעצם אז הוא קובע איך עזבונו יחולק, חשוב לדעת שהניסוח הרגיל של צוואה, כפי שמקובל, לפי רוב השיטות אינו תקף לפי ההלכה. משום שעל פי ההלכה אדם לא רשאי, לא יכול לצוות מה יעשה אחרי פטירתו, הוא כן יכול להקנות את הנכסים שלו מחיים. ובעצם כאשר אדם רוצה לנסח צוואה שתהיה תקפה גם על פי ההלכה, צריך להקפיד לנסח אותה באופן כזה שיש פה נתינת מתנה מחיים ולא ציווי מה יעשה בעצמו לאחר פטירתו, שזה הנוסח הרגיל בחוק. אבל
מתנה שהיא נכנסת לתוקף רגעים ספורים או זמן קצר לפני שהוא נפטר, נכון?
זה לא הכוונה שנותן...
לא מתנה כרגע כשהוא בתו שנותיו.
ברור, זה מתנה שנכנסת לתוקף רגע לפני פטירתו, רק צריך לשים לב כדי שהצבא תוכל לחול גם על נכסים שאין לו בשעה שהוא כותב את הצבאה, יש עוד דרך נוספת להוסיף לצבאה בעצם על ידי התחייבות כספית מסוימת, כדי שיהיה תוקף גם למתנה של נכסים שאין לו כרגע, כי אם הוא לא יוסיף את ההתחייבות הזאת, אז יש כאן בעיה של מקנה דבר שלא בא לעולם, ולפי ההלכה אדם אינו רשאי, לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם.
ולכן בעצם בתהליך הצבא שאדם עושה, חשוב שיעשה את זה לא רק עם עורך דין, אלא עם מישהו שמכיר ויודע את הדרך לעשות את זה על פי ההלכה, כדי שיהיה לזה תוקף הלכתי. אחרת, בעצם יכול להיות שהצבאה, אולי חוקית, היא תהיה תקפה, אבל מבחינה הלכתית היא לא תהיה תקפה, ואולי סוג של גזל בידי האחים.
אם אדם יקבל משהו לפי החוק, אבל לא לפי ההלכה, עם איזה חשש של גזל, בדיוק כך.
הרב שלמה ישר ראש מכון כתר כלכלה והלכה, תודה רבה לך על הדברים. ועד כאן שטח כלכלי שבוע זה, נפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא באותה השעה, נגיד רק כותרת שמגיעה עכשיו שישראל סיכמה עם קזחסטן, הלוו חיטה, זה יוזיל את המחירים. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.